מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
כסף, הוא נעלם. אתה מוצא עבודה טובה עם שכר טוב ואתה בסדר. כסף זה גז. תפוס את המזומן בשתי הידיים ותחביא אותו טוב. מכונית חדשה, קוויאר, חלום של 4 כוכבים. אני חושב שהקנה לי קבוצת כדורגל. כסף, חזור, אני בסדר ג'ק, התרחק מהערמה שלי. נשמע קצת מוזר, אבל ברוכים הבאים למנועי הכסף, פרק 12. שלום אורי גרינפלד.
שלום שיים, שלום לפינק פלויד.
אנחנו התחלנו עם מאני של פינק פלויד כמובן. אני שי סלינס, והיום אנחנו נדבר על כסף. אמנם בכל אחד מהפרקים הקודמים של הפודקאסט דיברנו על כסף, אבל היום אנחנו נדבר על נושא כללי יותר. כמה כסף יש בעולם, נתחיל בלדבר על זה, אחרי זה נעבור קצת למה בעצם יש כסף מזומן, למי מותר להדפיס כסף, מה זה בעצם להדפיס כסף, ואיך ייראה כל העולם הזה בעתיד. אני מציע שישר נתחיל. אז לפי הערכות האחרונות שנכונות לסוף השנה האחרונה 2017, כמות הכסף שיש בעולם היא 91 טריליון דולר.
טריליון זאת אומרת 1,000 מיליארדים.
1,000 מיליארדים,
מיליון מיליונים,
12 אפסים, נכון?
כן, מדהים.
מדהים. זה כולל כסף מזומן ופקדונות וכל מיני מוצרים פיננסיים. מתוך זה 70 טריליון דולר נמצאים בשוקי ההון השונים בעולם. 31 טריליון דולר זה הכסף הנזיל שיש בעולם, שזה מזומן, פקדונות ושטרות חוב, שחלק ממנו נמצא בשוק ההון, ולכן אין כאן איזושהי סתירה בנתונים או במספרים. ובסך הכל 30, סליחה, רק בשביל פרופורציות, השווי של החברה הציבורית הגדולה בעולם הוא 700 מיליארד דולר. זאת אומרת, תיקחו את זה ותיקחו את כל כמות הכסף, זה טיפה בים בערך. אז בוא נתחיל. אורי, למה אנחנו עדיין מחזיקים בארנק שלנו שטרות כסף מזומן?
טוב, קודם כל אנחנו רוצים להבין באמת למה אנחנו צריכים כסף. הכסף הוא היום האמצעי שלנו לייצר סחר חליפין. והכסף קיים, כי אנחנו סומכים על זה שבכל מקום וכל אדם יכבד את הכסף שיש לנו בארנק. זה נשמע לנו מובן מאליו, למרות שזה ממש לא מובן מאליו. אם אנחנו נסתכל קצת אחורה, כמה מאות שנים אחורה, המצב היה שונה. מה שאנחנו באמת רואים בשנים האחרונות, זו גישה של פחות ופחות ופחות מזומנים, כמובן, בעיקר בזכות הטכנולוגיה. היום לא רק שאני יכול לשלם בכרטיס אשראי, שזה כבר מוצר שקיים הרבה שנים, אין לי כבר צורך אפילו בכרטיס אשראי, כי אני יכול לשלם דרך הטלפון, באפליקציות שונות ומשונות, אם בעברה בנקאית, אם פשוט להעביר את הטלפון על הקופה, שאני רואה את זה יותר ויותר בעולם, אנשים הולכים לסופר, עושים להם חשבון, מצמידים את הטלפון לקופה והולכים הביתה, לא צריך יותר מזה, והשיא, אני חושב...
זה אגב קורה בארץ?
בארץ אני עוד לא ראיתי את זה. בסין זה קורה בכל מקום, בהודו זה קורה בכל מקום. בארצות הברית זה קיים, באירופה זה קיים, אני מניח שזה ייכנס גם בארץ. פשוט יש את החיישנים שמאפשרים לעשות את זה, הטכנולוגיה קיימת, ואני חושב שהשיא הוא הסופר החדש של אמזון. זה דבר מדהים, שאתה פשוט הולך לחנות שאין בה אף קופה, אתה הולך למדף, לוקח את מה שאתה רוצה והולך הביתה, והאמזון יודעת לבד מה לקחת והיא מחייבת את החשבון שלך, כל זה רק בגלל שאתה מסתובב כל הזמן עם טלפון.
וזה מביא אותנו... זאת אומרת שאני אפילו לא פותח את הטלפון, כלום?
לא עושה חשבון. אתה נכנס, ברגע שנכנסת, האפליקציה של אמזון בעצם מזהה אותך, היא יודעת שאתה בחנות, היא עוקבת אחריך, לראות ליד איזה מדף היית, מה הורדת מהמדף, אתה שם את הדברים בסקית והולך, וברגע שיצאת, היא עושה חשבון, מה לקחת? ומחייבת. כי נתת כרטיס אשראי כשהורדת את האפליקציה בעצם. וזה העתיד. אנחנו לא צריכים לשלם. אנחנו בעצם צריכים שבעולם הדיגיטלי, כדי לקבל איזשהו מוצר, כל מה שאנחנו צריכים זה שהכסף יעבור מחשבון הבנק שלנו לחשבון הבנק של נותן המוצר. ובשביל זה לא צריך כסף. בשביל זה רק צריך דיגיטציה.
אבל תגיד לי, איך אנחנו נעלים מס אם אנחנו...
עכשיו עלית על הנקודה. אז למה כן צריך כסף? אז כמובן שלא אנחנו, אבל יש כאלו שרוצים מזומן, כי זה הדרך הכי טובה לא לשלם מס. שאני חושב שזה דרך אגב האינטרס הכי גדול של הממשלות, לשאוף לעולם של בלי מזומן. זה פשוט הכנסה מטורפת לממשלות, כי בעולם בלי מזומן קשה מאוד מאוד להעלים מיסים, ולכן הממשלות שואפות ללכת לשם. צריך לזכור שיש עוד מקומות שמזומן משרת אותנו, לא אותנו ספציפית כמובן, אבל אנשים משלמים למוצרים לא חוקיים, סמים במזומן, כשהם הולכים למלון דרכים עם הפילגש, הם מעדיפים לשלם במזומן. מזומן זה בעצם הכלי היום שמאפשר לך לא להשאיר עקבות נשק, עסקאות נשק לא חוקיות, כל דבר שאנחנו לא רוצים את העקבות שלנו, בכל עסקה כזו שאנחנו לא רוצים את העקבות, המזומן משרת את המטרה.
יכול להיות שזה פשוט זכות בסיסית של האדם. אני לא רוצה שאמזון תדע איפה אני נמצא. מותר לי.
אני מסכים לגמרי. אני מסכים לגמרי. אפשר להגיד אתי או לא אתי, אבל בסופו של דבר מי שרוצה לרכוש משהו שהוא לא חוקי, זה זכותו. בסופו של דבר, זאת אומרת, זה לא זכותו כי זה לא חוקי, אבל קשה, אני חושב, לבוא ולהגיד, להעביר כזה חוק, שפוגע באמת באיזושהי מידה בזכויות שלך, ומאפשר לממשלה לעקוב אחריך בכל מקום. המטבעות הווירטואליים שאנחנו רואים, ותכף אני מניח שנדבר גם על מטבעות וירטואליים, זה סוג של פתרון, כי צריך ביטקוין, כולם מכירים את הביטקוין, שהיה המון בכותרות כשהוא עלה, קצת פחות מדברים עליו כי הוא יורד, אבל כשהוא היה בכותרות וכולם רצו וקנו, דיברו על זה, אבל אולי לא מספיק. למה ביטקוין נוצר? ביטקוין במקור נוצר כדי לאפשר תשלומים על מוצרים לא חוקיים. זה שמשתמשו בביטקוין, במה שנקרא בדארקנט, ברשת התחתית נקרא לזה, על עסקאות של נשק, של סמים, של סחר בבני אדם אפילו, כי על אחרי הביטקוין מאוד מאוד קשה לעקוב. דרך אגב, יש גם מטבעות וירטואליים שיותר קל לעקוב אחריהם וכאלה שיותר קשה, אבל הרעיון בעצם של מטבע וירטואלי זה מטבע שהממשלה לא מתערבת בו. מזומן עושה את אותה עבודה. דרך אגב, זה מזכיר לי באיזשהו סרט שראיתי על יחידות טרור, שהדרך שלהן בעצם היום, בעולם של היום, לתקשר, זה לחזור אחורה, לחזור לתקשורת של פנים אל פנים, פתקים וכן הלאה, כי בעולם של היום קשה מאוד להתחבא. מאוד מאוד קשה להתחבא, אין פרטיות, הכל ניתן למעקב. היום הרבה יותר קשה, אם אתה באמת רוצה לעשות שיחת טלפון שאף אחד לא ידע עליה, תעשה אותה דרך הטלפון הקווי. יש לנו מוזר, כי טלפון קווי זה בדיוק המקום שאתה לא אמור להתקשר, אבל אחרי הטלפונים הסלולריים והמחשבים, מאוד קל לעקוב אחריך.
כן. בוא נחזור רגע לכמות של הכסף. דיברנו על סכום דמיוני של 90 טריליון דולר. הסכום הזה הוא משתנה?
הסכום הזה כל הזמן משתנה. בוא נבין איך נוצר הכסף. מי שמייצר את הכסף בעולם המודרני, אלו הבנקים המרכזיים. בנק מרכזי בישראל זה בנק ישראל, בארצות הברית זה הפדרל ריזרב. יש לו כמה תפקידים. אחד התפקידים זה בעצם שליטה על כמות הכסף שיש במשק. והבנק המרכזי בעצם מחליט בכל רגע נתון כמה כסף הוא רוצה שיהיה במערכת. המערכת זה בעצם המשק, הציבור, הצרכנים, החברות, הבנקים, ואם הבנק המרכזי חושב שצריך עוד כסף, אז הוא פשוט מייצר אותו. יש מאין דרך
אגב. יש לו איזה, אני מדמיין איזה מישהו יושב עם מסך גדול כזה, ויש לו מספר מדויק כמה כסף יש במשק עכשיו. אנחנו יודעים כמה שקלים יש עכשיו מסתובבים.
ברמה עקרונית כן. ברמה עקרונית כן. בנק ישראל בעצם בכל יום עושה, בעצם מתקשר עם הבנקים המסחריים, בודק את הביקוש ואת ההיצע שיש לכסף, יש איזשהו מכרז כזה שנעשה כל יום, ולפי הדרישות של הבנקים המסחריים, אם רוצים להוציא יותר אשראי, אם רואים שהרבה אנשים רוצים לקנות דירות למשל, אז הבנק המסחרי רוצה שיהיה לו כסף כדי לתת משכנתאות, ואז הוא פונה לבנק המרכזי, הבנק המרכזי מקבל את ההחלטה, ובעצם מייצר את הכסף. עכשיו, כשאנחנו מדברים מייצר את הכסף, בדרך כלל אומרים להדפיס כסף. צריך להבין שזה לאו דווקא בשטרות, או אולי כמעט ולא בשטרות, כי בסוף רוב הכסף היום הוא כסף דיגיטלי. אם הבנק, בנק מסחרי אומר, אני צריך יותר כסף כי יש לי ביקוש גדול לאשראי, אז הבנק המרכזי בעצם לוחץ על כפתור ומעביר לבנק המסחרי כסף, תמורת כמובן התחייבויות, זה לא שהוא נותן לו את הכסף חינם, הוא יצטרך להחזיר לו את זה באיזשהו שלב, בריבית מסוימת.
אז בוא רגע נתעכב על מה זה בעצם כסף מזומן, שאנחנו אומרים כסף מזומן.
אז הכסף המזומן, השטרות האלו, זה חלק קטן בעצם מכמות הכסף שיש במשק, זה בעצם הכסף שיוצא אל הציבור.
מה שיש לך בעובר ושב זה כסף מזומן?
מה שיש לך בעובר ושב, לא הכל כסף מזומן, לא. לא הכל כסף מזומן, סיבה פשוטה, כי לא תמיד אתה צריך את הכסף הזה כדי לרכוש איתו דברים. היום אנחנו בעולם שבו בעצם הבנק המרכזי, חלק, רוב הכסף הוא כסף דיגיטלי, והוא גם צריך להחליט כמה כסף להדפיס, זאת אומרת, לייצר באמת שטרות, וזו החלטה גם שמתקבלת כל הזמן על סמך הביקוש וההיצע לכסף מזומן, ומן הסתם זה הולך ויורד כל הזמן. ככל שהעולם הופך ונהיה יותר ויותר דיגיטלי, הכסף המזומן הזה הולך ונעלם. עכשיו, בעבר, חשוב להבין, מול כל כמות כסף שהבנק המרכזי היה בעצם מספק למשק, הוא היה צריך להחזיק אל מול זה איזשהו נכס ריאלי, איזשהו משהו ששווה. כי על השטר, מה בעצם המשמעות של השטר הזה? יש לי שטר של 100 שקלים. אני הולך לחנות ואני רוצה לקנות איזשהו מוצר, ואני נותן למוכר את השטר של 100 שקלים. למה הוא מוכן לקבל? הרי הייתי יכול לבוא עם פתק שרשום, שרשמתי עליו עם טוש זוהר 100. למה הוא מוכן לקבל את השטר ולא את הפתק שלי? כי על השטר הזה רשום שבנק ישראל מתחייב לכבד את השטר הזה, ותמורת השטר, אם אני אלך לבנק ויפקיד אותו בבנק, אני אקבל לתוך החשבון, יפקידו בעצם בחשבון שלי, הדיגיטלי, 100 שקלים. אז בעבר, מול כל שטר כזה של 100 שקלים, הבנק המרכזי היה צריך לשים איזשהו נכס ריאלי, וזה בעיקר היה צמוד לזהב, שזה מחזיר אותנו אחורה. הרי פעם המטבעות היו מזהב, אמרו, אוקיי, בוא נייצר שטרות, כי נייר יותר הגיוני שמסתובבים ניירות מאשר עם מטבעות גדולים וכבדים. אז מול כמות הזהב שהייתה למדינה, היו בעצם מייצרים כסף ששווה לכמות הזהב בסופו של דבר.
זאת אומרת שמי מדינה שהייתה לה יותר זהב, היה לה יותר כסף.
בדיוק, ואז אי אפשר היה לייצר כמה כסף שרוצים. היית רוצה לייצר יותר כסף, היית צריך יותר זהב. השיטה הזאת נזנחה. היא נזנחה בכל העולם כמעט, והיום בעצם בנק מרכזי באופן עקרוני, יכול לייצר כמה כסף שהוא רוצה, במטבע המקומי שלו.
זאת אומרת, ללא הגבלה.
ללא הגבלה.
אפשר גם לצד השני? זאת אומרת, בנק יכול להגיע להחלטה שאני רוצה עכשיו לצמצם את כמות הכסף?
חד משמעית, וזה נעשה כל הזמן. בעצם הפונקציית מטרה, למה בנק מרכזי, בוא נשאל ככה, למה שבנק מרכזי ירצה להגדיל את כמות הכסף או להקטין את כמות הכסף? צריך להבין מה המטרה של בנק מרכזי. בנק מרכזי, כמעט בכל העולם זה דומה, הפונקציית מטרה שלו זה לאזן כל הזמן בין פעילות כלכלית חזקה ככל שניתן, זאת אומרת שאנשים עובדים, שהאבטלה נמוכה, שהמשק צומח, אנשים, השכר שלהם עולה, והמשק נמצא בתנופה, ומצד שני, לא לאפשר לאינפלציה, זאת אומרת לעליית המחירים, לאבד שליטה. בישראל, למשל, ההגדרה, לפי חוק בנק ישראל, ההגדרה היא שבנק ישראל צריך לשאוף ששיעור האינפלציה יהיה בין 1% ל-3% בשנה, בהינתן שהוא עומד ביעד הזה, משהו לא דרך אגב בארבע שנים האחרונות, אבל בהינתן שהוא עומד ביעד הזה, הוא גם צריך לדאוג לכך שהמשק יהיה בתעסוקה כמה שיותר גבוהה ובצמיחה כמה שיותר מהירה. עכשיו, שני האינדיקטורים האלו, צמיחה מצד אחד, או אבטלה נמוכה, ואינפלציה, הם מתנגשים כל הזמן אחד בשני. כי הרי אם האבטלה נמוכה, אז קשה לי למצוא עובדים. אם כולם עובדים, ואני רוצה עכשיו להגדיל את התפוקה שלי, אם יש לי איזשהו מפעל, אני רואה שכולם ממש אוהבים לנקנקיות, אני רוצה לייצר יותר נקנקיות, אני צריך להביא עובד חדש. אין עובדים במשק, כי כולם יש להם עבודה, אז כדי למשוך עובד, אני צריך להציע לו שכר יותר גבוה. אם הצעתי לו שכר יותר גבוה, אני צריך גם להעלות את המחירים, כי אני צריך לשלם את השכר הזה. ואז נוצרת האינפלציה. וכשהאינפלציה נוצרת, ברגע שהיא מתחילה להיות גבוהה מדי, הבנק המרכזי אומר, רגע, 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 המטרה שלי, היעד שלי שהגדירו לי, זה אינפלציה לא גבוהה מדי, ואז הוא רוצה לקרר בעצם קצת את הפעילות במשק. זו בעצם המטרה. ואיך הוא עושה את זה? שיטה היא בעצם על ידי...
זה קורה במשברים? זה קורה במצבים של משברים או שלאו דווקא?
זה קורה כל הזמן למעשה. כל הזמן למעשה. והטכניקה, זה נשמע נחמד בתיאוריה, הטכניקה היא על ידי כמות הכסף. כי בואו נבין, איך בנק מרכזי מקרר את המשק, אם הוא רוצה לקרר אותו, הוא מעלה את הריבית. מה המשמעות? אם הריבית היא גבוהה, אם הבנק, אם אני לוקח כסף, ושם בפיקדון בבנק, בבנק יציע לי עכשיו ריבית יותר גבוהה, אני כצרכן אשתכנע אולי לקחת יותר כסף ולשים בבנק, כי אני מרוויח ריבית גבוהה, ואז יישאר לי פחות כסף לצריכה.
או להשקעה בבית קפה מתחת לבית
שלי. בדיוק, או להשקעה בבית קפה, ויהיה לי יותר קשה לקחת הלוואות, אם אני בעל עסק שרוצה להרחיב אותו, וזה בעצם גורם להתקררות של המשק. ולהפך, אם בנק מרכזי רוצה לייצר פעילות כלכלית ושהאבטלה תירד, אז הוא מוריד את הריבית. לא שווה לשים את הכסף בבנק שהריבית נמוכה, אנשים ייקחו את הכסף מהפיקדון בבנק, כמו שקורה היום דרך אגב, שהריבית היא ממש נמוכה, וצורכים יותר, לוקחים הלוואות, והפעילות במשק חזקה. עכשיו, מה זה להוריד את הריבית, להעלות את הריבית? אני חושב שפה הנקודה שנוגעת לכסף. הייתי דרך אגב פעם באיזשהו כנס, כשסטנלי פישר היה נגיד בנק ישראל, ופישר בעצמו צחק ואמר ש... פעם שאלו אותו את זה באיזשהו תיכון שהוא נעם, הוא הלך לנעום באיזשהו תיכון, ואז אחד הסטודנטים, כנראה הנודניק מהשורה הראשונה, קם ואמר, תסלח לי מר פישר, אני פשוט לא מבין, איך אתם מצליחים, אם אתם רוצים שהריבית למשל תהיה 3%, איך אתם גורמים לזה לקרות בפועל? ופישר אמר, האמת אני לא יודע, בוא תדבר עם מי שאחראי על זה בבנק ישראל. שזה מראה עד כמה הנושא הזה באמת מורכב בסופו של דבר, השיטה, אם מסכים לזה בגדול, השיטה היא באמת על ידי כמות הכסף. כי אם הבנק המרכזי יחליט, אני מגדיל את כמות הכסף, אני עכשיו נותן לכם כמה כסף שאתם רוצים. עוד פעם, לבנקים המסחרים. בנקים מסחרים, אם אף אחד לא רוצה את הכסף הזה, הם יגידו לבנק המרכזי, אין לי צורך בכסף שלך, ולכן אני לא רוצה ללוות אותו ממך, וזה יגרום בעצם לריביות יותר נמוכות. זאת אומרת שהבנק המרכזי קובע, כל יום בעצם הוא מתאים, או אם הוא החליט שהריבית תהיה 2%, הוא מתאים את כמות הכסף שהוא מציע לבנקים לקחת, או שהוא ייקח מהם, עוד פעם, תמורת ריבית, כך שהריבית בפועל, במשחק הזה, תיסגר בסופו של דבר, קרוב מאוד למה שהבנק המרכזי רוצה שהריבית תהיה. ולכן בעצם כמות הכסף נקבעת כל הזמן, והיא משתנה כל הזמן, ובשנים האחרונות מה שאנחנו רואים זה בעיקר גידול, כל הזמן גידול בכמות הכסף, אחרי המשבר של 2008, העולם היה בצרות, היה מיתון עמוק בכל העולם, דווקא בישראל פחות, אבל ברוב העולם היינו במיתון מאוד מאוד עמוק, והבנקים המרכזיים אמרו, אנחנו חייבים להוציא את המשק ממיתון, אנחנו צריכים שיהיה הרבה כסף, אנחנו צריכים שאנשים יהיה להם הרבה כסף כדי שהם ייצאו ויקנו וירכשו, ומה שזה בעצם גרם זה לריבית מאוד מאוד נמוכה.
אני אגיד לך מה, לפני... בדיוק ראיתי עכשיו סדרה בטלוויזיה שקוראים לה בית הנייר. בגדול אני לא אעשה
ספוילרים.
כן, לא אעשה יותר מדי ספוילרים, אבל חבורה של אנשים שנכנסת לבנק המרכזי ועושה שוד מאוד מאוד מתוחכם. היא מחליטה להדפיס המון המון כסף. והשאלה שלי, אם... תיאורטית, קורה מצב כזה במציאות, ונגיד מחר המיליארדר הכי גדול בעולם מחליט שהוא מחלק את כל הונו לאזרחים, וממסוק מעל תל אביב מתחיל לפזר שקלים. השאלה היא דבר ראשון, מה כמות הכסף ש תשפיע על המשק הישראלי, והאם אנחנו יכולים, האם דבר כזה יכול למוטט כלכלה? זאת אומרת, האם אם מחר 100 מיליארד שקל מישהו מגיע ועושה את השוד הכי דמיוני שיש וגונב 100 מיליארד שקל או משהו כזה, זה יכול למוטט כלכלה?
זה קרה בעבר, וזה מוטט כלכלות בעבר. השאלה היא כמובן הסכומים.
מה הכוונה קרה בעבר?
האמת לא, ונצואלה, זו דוגמה טובה. עם אינפלציה של אלפי אחוזים, השבוע ראיתי באיזושהי כתבה שאנשים הולכים לסופר עם עגלת סופר מלאה בשטרות כדי לקנות מוצרים בסיסיים. זימבבואה ב-2008, אינפלציה של למעלה ממיליון אחוז בשנה, ושטרות שרק הולכים וגדלים וגדלים משטר של 10,000 דולר זימבבואי, לשטרות של 10 מיליון דולר זימבבואי, 10 מיליארד וגם 10 טריליון דולר זימבבואי. זה שטר שיש לי אפילו במשרד, חבר קנה לי מתנה.
זה מטורף.
זה קרה בישראל, שנות ה-80, שהגדילו משמעותית את כמות הכסף, ונוצרה פה אינפלציה של 400%. ושהיינו הולכים, אני בתור ילד זוכר את השטרות של הגולדות, של 10,000 שקלים ישנים. אחרי זה הורידו, פשוט הורידו 3%. אבל 10,000 שקלים ישנים לא היו בהתחלה 10,000 שקלים. מוצרים לא עלו 10,000 שקל. הם עלו במונחים נורמליים שאנחנו מכירים. פשוט האינפלציה הייתה מאוד מאוד מהירה, וזה בסוף, כל זה נובע מגידול מהיר בכמות הכסף. עכשיו בוא נבין איך זה עובד.
שנובע מהבנק המרכזי.
מהבנק המרכזי. ובוא נבין איך זה עובד קודם כל. בוא ניקח לצורך ההפשטה, דוגמה מאוד מאוד בסיסית. כמובן שהעולם הוא מאוד מורכב ולא פשוט כל כך, אבל כדי להבין את המנגנון הבסיסי, ניקח את הדוגמה הכי פשוטה שיש. יש בן אדם אחד, מוצר אחד, ממר עגבנייה, ויש זמן אחד. אין עבר ואין עתיד, יש רק את ההווה. אם יש לי שטר של 100 שקל ומישהו מציע לי עגבנייה, אין לי מה לעשות עם הכסף, אין מחר, אין מחרתיים. עכשיו, יש לי 100 שקל ועגבנייה, בכמה אני אהיה מוכן לקנות את העגבנייה הזו? תשובה היא פשוטה, ב-100 שקל, אין לי משהו אחר לעשות עם הכסף, יש מוצר אחד ואין מחר. אם היו נותנים לי 200 שקל, אז הייתי מוכן לשלם 200 שקל. זאת אומרת שבהינתן שיש איזושהי כמות מוצרים סגורה, כמות הכסף תקבע את המחיר של המוצרים, וזו בעצם אינפלציה. אז כמובן שהעולם הוא יותר מורכב וכמות המוצרים היא לא סגורה, ויש מחר ואפשר לחסוך וכן הלאה וכן הלאה, אבל בסוף כמות הכסף היא שקובעת את האינפלציה. ולשאלתך, אם מחר יבוא איזשהו מולטי מיליארדר והתחיל לזרוק שטרות ממסוק, ואם זה יהיה בכמות באמת מספיקה, אז אנשים ייקחו את הכסף הזה ויגדילו את הצריכה שלהם, הם פשוט יקנו יותר. ואם אני בעל עסק, ובעבר...
השאלה שנייה רגע, השאלה היא אם האנשים האלה לא יבואו ויגידו, רגע, לא שווה לי ללכת לעבודה בכלל. למה אני צריך ללכת לעבוד? מישהו הביא לי עכשיו מיליון דולר מהמסוק.
תראה, זה באמת תלוי בסכומים, אבל אתה מדבר על תהליך שהוא חד פעמי. אני אקח את המיליון דולר, אני אקנה בהם, אבל קשה לי להאמין שאנשים שיקבלו מיליון דולר ממסוק, יתחילו עכשיו לחשב את צעדיהם, ויגידו, איך אני שומר את המיליון דולר האלה ל-30 שנה הקרובות? לא, בסוף, בוא ניסע עכשיו, נעשה נסיעה טובה, נקנה מכונית חדשה, נקנה זה. והחיים הם כמובן חיים שנמשכים, ולכן אני לא חושב שאולי בשוליים אנשים יפסיקו לעבוד, אבל בסוף זה לא מה שיגרום לאנשים לעזוב את העבודה, זה כן יגרום להם להוציא יותר כסף. ואם אני בעל עסק ואני מוכר איזושהי כמות פריטים, ועכשיו באים אנשים, יש ביקוש יותר גבוה, זאת אומרת יש דרישה על המוצרים, אז אני אעלה מחירים. זו בעצם האינפלציה. עכשיו, בעבר באמת זה קרה בהרבה מקומות, זה קרה בדרך כלל כשהבנק המרכזי לא היה עצמאי. בישראל למשל של שנות ה-60 ותחילת 70, הממשלה בעצם קבעה לבנק המרכזי כמה כסף הוא מדפיס. ואם הממשלה בזבזה יותר מדי כסף, ואת ההוצאות שלה היו יותר מדי גדולות, לעומת ההכנסות, לעומת המיסים.
אז היא אמרה, תדפיסו, תדפיסו.
כן, אז תדפיס. אם אנחנו צריכים לעשות איזשהו מבצע צבאי ואין לנו כסף, צריך לקנות כלי נשק, אז בוא נדפיס ובוא נדפיס ובוא נדפיס. וכשבעצם מאפשרים לך כל הזמן לחרוג מהתקציב, ולא אכפת לך, כי יש לך מדפסת שמאפשרת לך לעשות את זה, אז התהליך הזה לאט לאט יוצא מפרופורציות, ומתחילים להדפיס יותר ויותר ויותר ויותר, וזה מוביל לאינפלציה מאוד מאוד גבוהה, וזה קרה פעם אחרי פעם בהיסטוריה, אז הזכרנו את זימבבואה, והזכרנו את ישראל, והזכרנו את ונצואלה, ואפשר להזכיר את גרמניה שלי לפני מלחמת העולם, ועוד 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 מקומות, ולכן היום הבנקים המרכזיים כמעט בכל העולם הם בהגדרה, זה לא, זה, כמובן שהם פוליטיים, אבל בהגדרה לפחות הם עצמאים. זאת אומרת, הממשלה לא יכולה להכתיב לבנק ישראל כמה כסף להדפיס, זו החלטה בסופו של דבר של בנק ישראל, שכמובן במידה מסוימת הוא פוליטי. אז אם יבוא איזה משוגע ויזרוק כסף ממסוקים, כנראה שבטווח הקצר זה יגרום לעליית מחירים, שאלה היא כמובן בכמות שהוא זורק, ובכמה זמן זה נמשך. אם יבוא בנק מרכזי ויחליט שמחר הוא מדפיס הרבה יותר כסף, זה אמור באיזשהו שלב לייצר עליית מחירים, זאת אומרת לייצר אינפלציה. נקודה הכי מעניינת, אני חושב, בעולם הכלכלי של היום, שעוד אנחנו נקרא ונשמע על זה כל כך הרבה סקירות ומאמרים ועבודות אקדמיות, איך יכול להיות שהדפיסו מעד 2008 כל כך הרבה כסף, ובכל העולם האינפלציה היא עדיין מאוד 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 נמוכה.
כשאתה אומר הדפיסו, אתה מתכוון לכל התוכניות ההרחבה הכמותיות, וגם באירופה, גם בארצות הברית.
בדיוק, לא רק ככה, קודם כל הורידו את הריבית לאפס. זה קודם כל הגדלה, כמו שאמרנו, של כמות הכסף. כי הריבית והכסף בעצם משלימים אחד השני. אז הורידו ריביות לאפס, זה אומר הרבה יותר כסף במשק. מעבר לזה, זה לא הספיק. חשבו שזה יספיק, אבל זה לא הספיק, ואז המציאו שיטה חדשה, שהאמת שהיפנים המציאו קצת לפני, אבל פחות התפרסמה לאחר המשבר של 2008, של הרחבה כמותית, שבה הבנק המרכזי בעצם מייצר עוד כסף, ומעביר אותו לבנקים המרכזיים, תמורת בעצם רוכש מהם אגרות חוב. או אגרות חוב של הממשלה, הוא בעצם רוכש ונותן להם כסף מזומן. הוא מחליף איזשהו נכס לטווח ארוך, בנכס לטווח הכי קצר שיש, שזה מזומן, ועדיין, וזה נעשה בהיקפים פשוט לא נתפסים, צריך להבין. הפד בשיא של הרחבה הכמותית קנה בכל חודש 80 מיליארד דולר חדש. הבנק המרכזי באירופה קנה בכל חודש 80 מיליארד אירו.
ומה, איפה זה באמת הלך? איפה לשוק ההון, למניות, לחברת אפל שאמרנו?
נכון. אז אם התוכנית של הבנק המרכזי הייתה עובדת, בואו נבין רגע למה הם עשו את זה. אמרנו, המשק בעתה, מיתון כבד, אבטלה של 10-12%, באירופה אבטלה של 50% בחלק מהמדינות בקרב צעירים, מצב באמת לא נעים בכלל. הבנק המרכזי אמר, הורדתי את הריבית לאפס, זה לא עוזר. מה שאני צריך לעשות, אני אעביר לבנקים המסחרים, סליחה, מזומן תמורת אגרות חוב, הם ייקחו את הכסף הזה, עכשיו יש להם מלא מזומן. מה הם יעשו איתו? הם פשוט יוציאו אותו כאשראי למשק, הם יציאו אשראי בריבית נמוכה, כדי שאנשים יתחילו לצרוך יותר, יתחילו להשקיע מחדש בדירות.
אוקיי, הכל טוב.
הכל טוב. מה קרה בפועל? נאדה. הבנקים המרכזי, המסחרים, קיבלו כסף מהבנק המרכזי, הסתכלו רגע החוצה מהחלון, ראו שיעור אבטלה של 50%, הוא רגע, אני יוציא עכשיו אשראי כשהמצב במשק כזה גרוע? יש סיכוי לא נמוך שאני לא אקבל אותו בכלל חזרה. אני לא מוכן לתת אשראי בריבית נמוכה עוד במצב כל כך גרוע במשק.
אז מה הם עשו?
אז הם השאירו את הכסף אצלם.
בכיסים?
בעיקר בשוק ההון, או שהם הפקידו אותו, וזה האירוניה הכי גדולה, הם הפקידו אותו מחדש בבנק המרכזי, כי שם הם מקבלים ריבית. אז בעצם הכסף נשאר במערכת הפיננסית ולא יצא למשק. אבל כמו שאמר אחד מבחירי האוצר בארצות הברית, ההרחבה הכמותית עזרה מאוד לוול סטריט, אבל לא עשתה שום דבר במיין סטריט, לא עשתה שום דבר במשק. עשתה המון בשווקים הפיננסיים, חלק מהסיבה שהשווקים הפיננסיים היו מצוינים מאז המשבר, 2009 ו-10 ו-11, ראינו כל הזמן עליות בשווקים הפיננסיים במשך כבר 10 שנים, כי יש הרבה כסף בשוק, אבל הכסף הזה לא חלחל למעשה לתוך המשק. הוא לא הגיע לצרכנים עצמם, וזו אחת הסיבות שלא ראינו את האינפלציה עולה.
אז בדיעבד, דבר ראשון, הוא לא, חלק ממנו כן חלחל.
נכון.
כי הפנסיה שלי ושלך עדיין מושקעת שם, גם אם אנחנו לא משקיעים בשוק ההון. אבל השאלה האחרת היא, האם היה עדיף שלא היו עושים כלום? זאת אומרת, במשבר של 2008 לא היו מדפיסים, ולא היו מחלקים את הכסף, ולא היו 80 מיליארד ולא כלום. מה היה קורה אז?
אז אתה יודע, תמיד אנחנו מסתכלים, צריך על כל דבר כדי לנתח במונחים של עלות ותועלת, באופן עקרוני. והשאלה היא אם אנחנו רואים את העלויות היום, או שאנחנו עוד לא רואים את העלויות. תראה, הסיבוב הראשון של הרחבה הכמותית, הפעם הראשונה שעשו את זה, זה כנראה היה נדרש. כי כל הבנקים בארצות הברית, או רוב הבנקים, כולל הגדולים ביותר, עמדו על סף קריסה. עכשיו, אם המערכת הפיננסית קורסת, זה קטסטרופה. זה מאוד, מאוד מהר מגיע למשבר, כמו בימי השפל הגדול, שנות ה-30 בארצות הברית, אנשים עומדים בתור, אתה, אני מדמיין דבר כזה, אני הייתי כמה פעמים בניו יורק, תדמיין את ברודווי עם תור של אנשים שעומדים ומחכים למרק. זה בלתי נתפס. שסנטרל פארק מלא באוהלים, כי לאנשים אין איפה לגור. זה בלתי נתפס, וזה קרה כשהמערכת הפיננסית קרסה. ואת זה אף אחד לא היה מוכן לקחת את הסיכון הזה. ברננקי דרך אגב, בן ברננקי, שהיה אז הנגיד של הבנק המרכזי, הוא את כל הקריירה האקדמית שלו עשה על לקחים מהשפל הגדול של שנות ה-30, ולכן הוא מאוד מהר הלך לכיוון הזה. כי הוא ידע שאת המערכת הפיננסית חייבים להציל. אחרי שהמערכת הפיננסית התייצבה, אז המשיכו עם התוכנית הזו, ובאמת אנחנו אומרים, אוקיי, לא ראינו יותר מדי תועלת. מצד שני, גם לא ראינו יותר מדי עלות. כרגע. השאלה היא אם אנחנו נראה באיזשהו שלב את העלות. איפה יכולה לבוא העלות? אחד, אולי באיזשהו שלב הכסף הזה כן יצא למשק, לפני שיצליחו להשתלט על זה, ותיווצר אינפלציה מאוד גבוהה. ואינפלציה מאוד גבוהה זה משהו שכן פוגע בפעילות הכלכלית, כי ברגע שאתה כל הזמן מפחד שהמחירים יעלו, אז הפעילות בעצם נעשית כל הזמן לטווח מאוד מאוד קצר, וזה לא דרך להתנהל. זה אפשרות לעלות אחת, כרגע היא ממש לא נראית לעין, כרגע, עוד פעם, הבעיה, יש אינפלציה נמוכה, בכלל לא אינפלציה גבוהה. אבל יש עוד עלויות. למשל, אנחנו ב-2018, זה כבר 10 שנים של ריביות נמוכות בכל העולם. ארצות הברית התחילה קצת לעלות את הריבית, אבל עדיין נמוכה, 1.5%, ישראל ריבית 0, אירופה ריבית 0, אפילו שלילית, יפן ריבית שלילית. מה המשמעות של ריבית נמוכה למשך כל כך הרבה זמן? על החוסכים. יש פה דור שלם שיצא לפנסיה.
שחיקה.
בוודאי. דור שלם שיוצא לפנסיה, בלי, עם בעצם ריביות נמוכות שהוא חסך כל השנים, וזה אומר שאם בעבר היינו רגילים, שבן אדם יוצא לפנסיה, אז התשלום, הקצבה הפנסיונית שלו היא בערך 70% מההכנסה האחרונה, כנראה שהדור הזה, כשהוא יצא לפנסיה בעוד 20-30 שנה, הקצבה שלו תהיה 40%, אולי 50% מההכנסה, ולא 70% כמו שהיה בעבר. כי במהלך 20-30 שנה האלה הייתה תקופה ארוכה שבהם הוא לא קיבל ריביות. וזו בעיה שלדעתי זו פצצת זמן מתקתקת. אז נכון שהנגיד הנוכחי או הנגידה הנוכחית כרגע לא רואים את העלות הזו. קשה מאוד, כמובן, לא מנהלים את המדיניות על סמך מה שיקרה עוד 20 שנה, אבל יש הרבה דברים שרק בדיעבד אנחנו מבינים שקרו בגלל, למשל, ההרחבה הכמותית. ובסופו של דבר, זה משהו שהבנקים המרכזיים אולי באיזשהו שלב התחילו להבין ושנו את המדיניות שלהם. כמובן שתמיד יגידו שלא הייתה ברירה, ב-2008 היו חייבים להוריד, אבל לאט לאט אולי ישנו את זה.
אוקיי, במקרה הכי גרוע יכתבו מחדש את כל ספרי הכלכלה ונלמד שהדרך הטובה ביותר לעשות זה להלוות את הכסף לבנקים והם כבר ידאגו לכלכלה. Okay. אבל לא נראה לי שזה יקרה. אוקיי, עד כאן להפעם. אני רוצה להודות לספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה על עריכה טכנית. תודה רבה ונשתמע בשבוע הבא. תודה אורי.
תודה.
מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
אין באמור בהקלטה זו כדי להוות תחליף לייעוץ ואו שיווק השקעות על ידי יועץ ואו משווק השקעות, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני ולא בייעוץ, ולא זיקה למוצרים המנוהלים על ידו.